לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, זין בחשבן תש"פ, וביומן לפי שעה היום. מיד נדבר עם ראש צוות המסע ומתן של הליכוד, הבלוק הימני, השר יריב לוין. ננסה לשמוע מה קורה, אם בכלל קורה משהו, בסוגיית המסע ומתן הקואליציוני. ננסה לשמוע ממנו מה דעתו על רעיון הבחירות האישיות. גנץ מול נתניהו התמודדו לבד ושאר המפלגות יישארו במצבם, עד כמה באמת המציאות החדשה הזו יכולה לפתור את הפלונטר הפוליטי, וגם ננסה לבדוק מה דעתו על מצבה העגום של קבוצתו, קבוצת הכדורגל שלו, הפועל תל אביב. כן, כן, עוד מעט. נדבר גם עם ראש מועצת יש הנכנס, דוד אלחייני, ראש מועצת בקעת הירדן. הוא נבחר אתמול לתפקיד, תפקיד ראש מועצת יש, אנחנו נשמע ממנו גם על המטרות והיעדים שהוא מציב בפני עצמו, וגם על הבחירה שלו להדגיש כבר בשיחה הראשונה, עם היוודע תוצאות הבחירות, להדגיש את סוגיית הריבונות כחלק מהיעדים שצריך להציב בפני ראשי ההתיישבות. עוד נדבר על סוגיית יהודה ושומרון עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן. נדבר איתו על ההחלטה, על האישור בעצם שהתקבל אתמול בוועדת הכספים להעברת התקציב לסלילתם של כבישים עוקפים משמעותיים. נשמע עד כמה הם באמת משמעותיים, עד כמה הפרויקטים הללו יתרמו לעתידה של ההתיישבות. ואולי לא ידעתם, אבל היום מצוין במערכת החינוך, יום העלייה. נדבר על ההתמועדות עם נושא העלייה לארץ ישראל, נושא שכמעט ואינו מדובר. יהיה איתנו כאן מנכ״ל ארגון תורה מציון, עשרות משליחיו פסורים בקהילות יהודיות ברחבי העולם. נדבר איתו גם על עלייה, גם על ירידה, גם על התבוללות, עד כמה הנושאים הללו בכלל מטרידים את החברה בישראל. וגם נדבר על רובוטים שעלולים להחליף אותנו במקומות התעסוקה שלנו. זה עלול לקרות בין השאר בגלל התחממות הגלובלית. ההתחממות הגלובלית גורמת לכך שהרבה מאוד בני אדם לא יצליחו לעבוד בקרוב במקומות מסוימים על פני הגלובוס. מי שיחליף אותם הם רובוטים. האם המשמעות היא אבטלה המונית ברחבי העולם? באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים לראש צוות המסע ומתן של הליכוד, שר התיירות, השר יריב לוין, שלום לך.
שלום רב, אבל ראש צוות המסע ומתן של מפלגות הימין.
של מפלגות הימין, אוקיי, תיקנו ואנחנו עוד מעט גם נעסוק בסוגיה הזאת של הבלוק. אבל קודם כל, כולם מדברים פתאום על שינוי חוק הבחירה לבחירות ישירות. תסביר לנו במה זה יפתור את כולנו מהתסבוכת שאנחנו נמצאים בה.
זה רעיון שאלה, אני לא בטוח אם הוא בכלל ישים, ובכלל לא בטוח שהוא גם נכון. הרעיון אומר להקיים בנסיבות הנוכחיות בחירות אישיות בין ראש הממשלה לבין בני גנץ, תום הבחירות האלה מי שינצח למעשה יהיה ראש ממשלה, כדי לחלץ לכאורה מהמצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. אבל הדבר הזה הוא...
אבל איך זה יתקיים עם אותו מצב, עם אותו מצב מבחינת מנדטים וחלוקת מפלגות?
גם אני לא כל כך מבין. אני מוכרח לומר שבעיניי הדבר הזה אפילו במצב מסוים יכול להיות להביא לשיתוק יותר גדול, משום שהוא עלול להביא לתוצאה שבה למשל ייבחר מישהו והחברי הכנסת יודעים שעכשיו אין פיזור של הכנסת, הם לא יצטרפו לקואליציה, והתוצאה תהיה שיהיה ראש ממשלה אבל בכנסת אין לו רוב, אין יכולת להעביר תקציב, והשיתוק יהיה עוד יותר עמוק, כי גם אי אפשר להוציא את המערכת לבחירות. ולכן אני חושב שהדבר הזה צריך להישקל בכובד ראש, זו הצעה שיש בה לכאורה יתרונות, אבל יש בה גם סיכונים וחסרונות לא מעטים. לפחות כרגע קשה לי גם לראות איך, גם בהנחה שיהיו רבים או יהיה מספיק אנשים שיקצו בעניין הזה באופן עקרוני, האם צריכים להגיע להסכמות על הפרטים. אני אתן דוגמה אחת, האם במצב כזה מי שנבחר הוא אוטומטית ראש ממשלה, הוא מכהן 4 שנים, הוא מכהן עד להצבעת אמון בכנסת, איך בדיוק המנגנון הזה אמור לעבוד על כל פרט כזה, הוויכוחים יהיו כל כך רבים והקושי להגיע להסכמות יהיה כל כך גדול, שספק אם באמת אפשר יהיה להשלים את העניין הזה, בטח כאשר אנחנו נמצאים בסד זמנים שמתחיל להיות מצומצם.
אז אתה לא בדיוק תולה תקוות גדולות, נאמר בעדינות. בכלל קיים כעת, אתמול, היום, מחר, קיים שיח קואליציוני או שאתם באיזשהו סוג של הקפאת מצב?
לא, אין משא ומתן, אין דיונים. אגב, לא משום שאנחנו לא הסכמנו לעבור משהו, כחול לבן היא מחזיקה במנדט, היא צריכה לזמן אותנו. כאשר זימנו אותנו הגענו, אבל בימים האחרונים לא קיבלנו זימון, ואני מוכרח גם לומר שבצדק, כי בסופו של עניין צריך להבין דבר אחד, ממשלת אחדות, אם נצליח להקים אותה, היא בוודאי לא מה שאנחנו רוצים בו ורצינו בו מלכתחילה, וגם לא מה שכחול לבן רצתה, אבל זה כורח המציאות, זו כנראה הברירה הגרועה פחות מבין האפשרויות שישנן. ובמצב הזה אנחנו לפחות קיבלנו באמת החלטה שאנחנו מוכנים ורוצים ללכת למהלך הזה, מוכנים גם לשלם מחירים כבדים. עשינו שני ויתורים עצומים, גם הנכונות לממשלה שוויונית, כלומר שלליכוד יהיו פחות שרים מכפי שמגיע לו, על מנת שיהיה שוויון בין הגופים, למרות שהגוף שלנו גדול יותר, וגם ההסכמה לעשות דבר שבעיניי הוא מאוד מאוד בעייתי, חוק ספציפי, תוך כדי שינוי כללי המשחק באמצע המשחק ביחס לראש הממשלה, שיקבע נבצרות במקום שהיא לא קיימת היום בחוק. אבל אל מול הצעדים האלה בכחול לבן עד היום, לא רק שלא עשו אף ויתור, אלא נדמה שחוץ מאשר אולי בני גנץ עצמו, גם יאיר לפיד, גם שותפיו לרביעייה שמנהיגה את כחול לבן, פשוט לא מעוניינים בכלל בהקמת ממשלה כזו. ולכן כל עוד הם לא מעוניינים בזה ולא החליטו שהם הולכים בכלל למהלך הזה, אין הרבה טעם גם בקיום שיחות, כי השיחות הן שיחות סרק.
אז זאת אומרת, באמת אתם ממש מבדלים את זה? זאת אומרת, בוגי, אשכנזי ולפיד הם באסכולה אחת, וגנץ, אם אפשר היה לבודד אותו, היה קל להקים איתו ממשלה?
לא חושב שהיה קל, אבל בהחלט היה אפשרי. העמדה של בני גנץ באופן אישי נראית כשונה מהעמדה של שלושת חבריו האחרים שהזכרת קודם, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם במה שקורה בשיחות ובפגישות האישיות שלו עם ראש הממשלה, כאשר בני גנץ כבר פעמיים הציע לקבוע פגישה עם ראש הממשלה ופעמיים ביטל אותה לאחר שיצא מהפגישה וישב עם חבריו להנהגת כחול לבן, והם בעצם הורידו אותו מהרעיון הזה. הוא כבר פעמיים ביקש מראש הממשלה לקבוע ישיבות נוספות של הצוותים, ופעמיים חזר בו שוב בעקבות השיחות שלו בעיקר עם יאיר לפיד. וזה ברור לחלוטין שיש בתוך הנהגת כחול לבן גם ניגודי אינטרסים מובנים. לבני גנץ, אני חושב בצדק, יש רצון לממש את המנדט שהוא קיבל ולחיים כראש ממשלה, ולשים אולי בצד את הפסילות האלה ולהגיע לאיזושהי הבנה שתאפשר לעבוד ביחד. חבריו לא מעוניינים בזה, כל אחד משיקוליו שלו, והתוצאה של העניין הזה שבהיעדר מנהיגות שנדרשת במצב הזה, ואני חושב שבני גנץ בהחלט צריך לבוא ולומר לחבריו להנהגה, רבותיי, זה המצב, אין אלטרנטיבה אחרת, אני הולך לשם, מי שרוצה שיבוא איתי, מי שלא יעשה כהבנתו. אני חושב שלא היה נוהג כך, גם סביר שבסופו של דבר היו גם יישרים איתו קו, אבל בהיעדר נכונות שלו לעשות את הצעד המנהיגותי הזה, אנחנו עומדים במצב שבו מי שבסוף מחטיף את ההחלטה זה יאיר לפיד, והיאיר לפיד, כפי שכולנו יודעים ורואים, מעוניין בהרבה דברים, אבל בוודאי לא בממשלת אחדות.
הבוקר ראינו ציטוט של גורם בכיר עלום בישראל היום, הוא אומר שהנושא המשפטי של נתניהו, זה סלע המחלוקת, שבגללו כנראה לא תהיה ממשלת אחדות והולכים לבחירות. יש בזה משהו?
טוב, וזה בדיוק השאלה שממנה הכל מתחיל. הרי אנחנו הלכנו בבחירות עם דרך מאוד ברורה ועם אמירה של כל המפלגות ששותפות לגוש הימין שאנחנו רוצים ממשלה בראשותו של נתניהו. ממול הלך בני גנץ וכחול לבן בלי איזשהו מצע אמיתי ובלי אידיאולוגיה אמיתית, אבל עם מכנה משותף אחד ברור, הם רוצים הכל רק לא נתניהו. תוצאות הבחירות הן כאלה שאנחנו לא יכולים להקים ממשלה שבה יהיה רק נתניהו, והם לא יכולים להקים ממשלה בלי נתניהו. אנחנו הפנמנו את העניין הזה, ולכן הסכמנו לרוטציה ולכל הוויתורים שהזכרתי קודם. אצלם ההפנמה הזו לא קיימת, ולכן הם ממשיכים לבוא ולומר, אנחנו רוצים להקים ממשלה בלי נתניהו. ממשלה בלי נתניהו. אין, אולי ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת, אבל בוודאי לא ממשלה עם הליכוד. ולא עם גוש הימין. ולכן המצב הוא פשוט, או שכחול לבן תגיד, אנחנו אמרנו לפני הבחירות שאנחנו לא מוכנים לקבל עם נתניהו, ולכן אנחנו לא נסוג מהדבר הזה, ואז באמת אין טעם לקיים דיונים, ואין ממשלת אחדות על הפרק, וכל הדבר הזה הוא לא יותר מהצגה לתקשורת. או שיבואו ויגידו, רבותיי, תוצאות הבחירות, ואם אכן זה המצב, אז אנחנו נמצא באמת במצב שבו יש טעם לקיים מסור מתן אמיתי. וכפי שהדברים נראים כרגע, כאן בני גנץ אולי מוכן לעשות את הצעד הזה, חבריו מונעים את זה וידם כרגע על העליונה.
עכשיו, האופציה הנוספת היא מה שמדברים שאולי שקד מנסה לתווך חרדים ליברמן. ליברמן מצידו אומר הבוקר שכל הדיווחים על איזה פשרות מצידו בנושא דת ומדינה הם ללא אחיזה במציאות ועל אחריות המדווחים בלבד. אתם באמת, יש איזושהי תקווה כזאת שאולי משהו ישתנה, וגם אם משהו ישתנה, אפשר עם כל הדם הרע שזרם בין הליכוד לישראל ביתנו לפעול ביחד באיזושהי צורה?
קודם כל, תקווה בוודאי שתמיד יש וצריכה להיות, אבל אם אני עושה הערכה מושכלת של הסיכויים, הסיכויים נראים נמוכים מאוד, בסוף ליברמן יצטרך לבחור בין אפשרויות שכולן נראות טובות מבחינתו. גם ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת, דבר שהוא פשוט רעיון סערורי, גם ללכת איתנו, דבר שמבחינתו זה לא סוד, כנראה לא אופציה, שהוא רואה אותה כאופציה טובה, אחרת היה עושה את זה מזמן, או ללכת שוב לבחירות, גם זה כנראה לא דבר שמבטיח לגדולות ונצורות, ולכן אני מניח שהוא יידרש בסוף להכריע בין הדברות האלה, האם הוא יבחר בסוף בברירה של בכל זאת לבוא ולהצטרף לממשלה איתנו כפי שהיה צריך לעשות מלכתחילה, אני לא חושב שמישהו יכול לדעת, הלוואי וזה יקרה, הסיכויים נראים לפחות כרגע די נמוכים.
שאלה נוספת, וזה מחזיר אותי להערה הראשונה שלך בשיחה הזו, אתה ראש הבלוק בעצם, ראש צוות המסע ותן של הבלוק, אני חושב אותך עד כמה גדול הפיתוי בתוך הליכוד לפרק את הבלוק, וראינו את קריאתם של הליכודניקים החדשים, הצבענו לנתניהו, הצבענו לליכוד, לא הצבענו לבלוק, לא, מה סמוטריץ', ליצמן ודרי פתאום קשורים, עזבו אותנו מהם, בואו נלך, נסגור את הפינה הזאת, גנץ יהיה חייב להתייחס אלינו יותר ברצינות אם רק נפרק את הבלוק הזה.
טוב, זה רק מראה מי הם אותם אלה שמכנים את עצמם ליכודניקים חדשים. תרשה לי להניח שהם לא ממש הצביעו בעד הליכוד, לפחות חלקם הגדול. לא ראיתי את הפעילות הענפה שלהם למען הליכוד בבחירות, למעשה לא ראיתי שום פעילות שלהם למען הליכוד בבחירות. לעומת זאת, בניסיון לפרק את הגוש ולרסק את הימין, בזה הם עוסקים כל הזמן, הם מנסים לעשות את זה גם מתוך הליכוד וגם מחוץ לליכוד. בעיניי, מי שמתפקד למפלגה שהוא לא מאמין בדרכה מתוך רצון לחבל בו בפנים, זה למעשה לא לגיטימי, זה פגיעה המושב והתמונות הדמוקרטיים הבסיסיים. ואני יכול גם לומר שאני באופן אישי מהאנשים האלה לא מנהל לא ציג ולא שיח, ואני חושב שגם נכון לקיים איתם מדיינות, ואני בוודאי לא מתרשם מהקריאות שלהם. להפך, אני חושב שדווקא מי שמאזין להם יודע מה רע לליכוד, ומה שרע לליכוד הוא לפרק תהליכה משותפת עם שותפים שאנחנו עובדים איתם הרבה מאוד שנים בצורה טובה, שבסך הכל יש לנו איתם גם השקפות בהרבה מאוד נושאים קרובות מאוד או אפילו זהות. ולכן מי שמתעשר ברעיון שאנחנו נעשה דבר מן הסוג הזה יכול לשכוח מזה, הליכוד לא יעשה ולא יזוז מילימטר מההתחייבות שלנו כלפי השותפים שלנו, ואני משוכנע שכך יקרה גם ביחס ההתחייבויות שלהם כלפינו. נדמה לי שזה גם מה שהציבור שהצביע עבורנו מצפה שנעשה.
אתם לא שומעים את זה, זאת אומרת, אתם לא שומעים את הקריאה הזאת מאנשים יותר, יותר ליכודניקים מהקבוצה הזאת של הליכודניקים
החדשים? עדיין. לא, ואני לא שומעים, ואני אומר שהוא גם אם יהיה מישהו שיחשוב שאולי מבחינה טקטית זה דבר נכון, בכל הכבוד אני חולק עליו, ובעניין הזה ברור לחלוטין שהמחויבות שלנו כלפי השותפות שלנו, האמירה שאנחנו הולכים לממשלה ביחד, אגב, אמירה שכל השותפות אמרו גם לפני הבחירות, לא רק עכשיו, אני חושב שבעניין הזה אנחנו צריכים לעמוד, זה הדבר הנכון לעשות גם מבחינת המחויבות הציבורית, גם מבחינה עניינית, ואגב אני חושב שגם מבחינה טקטית זו הדרך האמיתית היחידה להביא למצב שאולי בכל זאת תהיה התעשתות או אצל ליברמן או אצל כחול לבן ונגיע להרכבת ממשלה.
אולי, אולי, אפשר שאלה בנושא אחר לגמרי?
בבקשה.
מה יהיה עם הקבוצה שלך?
תשמע, לא חסרות צרות, אבל זו בהחלט צרה גדולה, מצב עגום. מוכרח לומר שהייתי במשחק האחרון.
אתמול.
כן, ואני באמת לא זוכר משחק שהמועדון שלנו, שהקבוצה שלנו נראתה ככה, לפחות במחצית השנייה.
לא עברו את החצי בכלל.
עושים, כן, לא לעבור את החצי זה עניין אחד, אבל אתה יודע, נשכבים כל הזמן על הרצפה, מבזבזים את הזמן, ובסוף אפילו זה לא מועיל. אין ספק שנדרש שינוי עמוק, מה שיש כרגע לא יספיק. אני מוכרח להודות שגם לפני פתיחת העונה, ברעיונות שעשו איתי, אמרתי שאנחנו נשמח מאוד לשרוד את העונה הזאת, שהחלומות על פלייאוף עליון מנותקים מהמציאות, לפחות כפי שהקבוצה נראתה כבר בשלבי ההכנה, וברור לגמרי שנדרש פה שינוי גדול. אני חושב שהפועל תל אביב מועדון ענק, קהל עצום, ואני מקווה שנעלה על דרך אחרת. אתה יודע, אני בעניין הזה תמיד אופטימי, עוד יהיו לנו ימים יותר טובים.
אולי הליכודניק היחיד שאוהד את הפועל תל אביב.
לא, אגב, דווקא לא, ואתה יודע, אני בעניין הזה תמיד אומר שכל מי שראה איך מפלגת העבודה ניהלה את הפועל תל אביב, הלך לליכוד, אבל זה כבר עניין אחר.
השר יריב לוין, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב, בשורות טובות.
תודה רבה.
יום טוב, שלום. שלום, אנחנו אומרים לראש מועצת יש הנכנס, דוד אלחייני, שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
מזל טוב וברכות על המינוי.
תודה רבה. אחריות גדולה.
זהו, אחריות
גדולה.
אחריות גדולה, תפקיד מורכב קצת. ולפני שאני אשאל אותך מה היעדים שאתה רואה לעצמך, הרי לא שמת את השם שלך כמתמודד סתם כך, יש לך בטח כמה יעדים. אני רוצה לשאול אותך שאלה תמימה, הרבה מאוד תושבים, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעת הירדן, אומרים, בשביל מה כל העניין הזה? ראש מועצת יש"ע, מועצת יש"ע, יש לי את המועצה שלי, יש לי את המזכירות שלי אם אני ביישוב, מה אני צריך את כל העניין הזה?
א', יש מודלים גם במדינת ישראל, ואומנם יותר רחבים, אבל אנחנו צריכים את הארגון הזה, מועצת יש"ע, בגלל המורכבות של האזור הזה. יש מרכז המועצות האזוריות, נכון, הוא מאגד בתוכו את כלל המועצות האזוריות במדינת ישראל, יש מרכז השלטון המקומי שמאגד בתוכו את כלל המועצות המקומיות והעיריות, כדי לקדם את האינטרסים של כל גוף בפני עצמו. לנו ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, במציאות שאנחנו חיים בה, שאנחנו חיים בה במציאות שבו החלף ריבון הוא הצבא, ויש לנו מנהל אזרחי, וחוקי מדינת ישראל רובם ככולם אינם חלים ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, יש לנו צרכים אחרים מאשר והתמודדות ואתגרים שונים. כך למשל את נושא של התשתיות האזוריות. במשך שנים התשתיות האזוריות הופקרו, כמו הכבישים, כמו חשמל, כמו מים, ואנחנו חשים את זה בצרנו. המחויבות שלנו כארגון הוא לבוא ולהביא לידי ביטוי את היכולת ההתארגנות הזאת, גם כגוף וגם היכולת הפוליטית, ולהשפיע על מקבלי ההחלטות, ובוא ולומר להם חברות וחברים, אנחנו כבר למעלה מ-52 השנה באזור, הגיע הזמן להיות המחויבות שלנו גם כלפי התושבים, לשפר את התשתיות האזוריות, לספק להם איכות חיים, מעבר להיבט המדיני, אנחנו חיים פה, אף אחד כבר לא יוציא אותנו מפה, והגיע הזמן שיפנימו את העובדה הזאת, ויתנו לנו את האפשרות המינימלית להיות שווים בני שווים עם כלל אוכלוסיית מדינת ישראל, ואנחנו לא כאלה.
זה עדיין לא קורה. עכשיו בוא ניגש באמת ליעדים. התמודדת מול גלב. מה האג'נדה ששמת על השולחן ואמרת, את זה אני רוצה לקדם?
אני חושב, כמו שאמרת בתחילת הדברים שלי, אני חושב שקודם כל לשפר את איכות החיים של תושבי יהודה ושומרון ובקעת הירדן. הפלו אותנו במשך שנים בהרבה תחומים, ביטלו לנו את מענקי התיישבות צעירה שהיו יכולים לסייע לרשויות. תקח לדוגמה, במדינת ישראל צו הארנונה מאפשר לרשויות לגבות ארנונה ממחנות צהל, שבעצם הארנונה הזו, למה היא מיועדת? היא מיועדת לתת יותר איכות לתושבים, לשפר, לתת יותר כסף לחינוך, לבריאות, לחברה, לתרבות. ביהודה ושומרון צו הארנונה לא חל, אנחנו לא יכולים, בעצם נמנע ממנו את האפשרות לתת שירות. יש הרבה בעיות ביהודה ושומרון שצריכים, כל רשות ורשות יש בעיה בפני עצמה, וזה האתגר הגדול, לקחת את זה ולבוא ולקדם את האינטרסים של הרשויות האלה, והגוף הזה, זה התפקיד שלו, לנצל את ההשפעה שלו כדי לקדם את האינטרסים שלו. זאת תפיסת עולמי, אני ידוע וכזה שנלחם, וכך אעשה גם בתפקיד הנוכחי שלי, לספק יותר איכות חיים, והכוונה שלי מעבר בהיבט של התושבים, אני חושב שהגיע הזמן גם שמועצת ישע תהפוך להיות גוף משפיע, גוף פוליטי גדול, גוף שיכול לקדם את האינטרסים להם, אבל אני לא אוכל לעשות את זה רק לבד, אלא אני בטוח וסמוך ובטוח שכל ראשי הרשויות יתאגדו ויתאחדו ולהביא אותם על שולחן ולהפיג את זה ביחד.
עכשיו הזכרת בשיחה שבה בישרו לך בעצם על כך שנבחרת, כבר מצאת לנכון להזכיר את עניין הריבונות שנפעל ביחד להחלת ריבונות ביהודה ושומרון ובקעת הירדן. זה רציני.
בוודאי שזה רציני, שמעון. מי שלא גר ביהודה ושומרון, מי שלא חי את ההוויה היומיומית ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, לא מבין שאין אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת. לא רק שאני אומר אין אפשרות אחרת, אני אומר לך, אני כראש רשות, אנחנו מעסיקים למעלה מ-6,000 פלסטינים כל יום. אנחנו חיים איתנו כבר 52 שנה. כשראש הממשלה דיבר על ריבונות ישראלית בקעת הירדן, אתה יודע, חקלאים, אתה יודע, שמענו ככה, היו כאלה, הרימו גבה, היו כמה ששמחו, כאלה מושבים, אבל לא הייתה. מי ששמח יותר מאיתנו על החלת ההצהרה של ראש הממשלה, היו הפלסטינים. פלסטינים רוצים ריבונות ישראלית בבקעת הירדן. הם רוצים את זה כי הם יודעים שהרשות הפלסטינית מושחתת. הם רוצים את זה כי הם יודעים שהזכויות האדם שלהם נשמרו. הם יודעים את זה כי הם רוצים את זה כי הם יודעים שבריבונות ישראלית הם יכולים ליהנות מפירות הדמוקרטיה. הם רוצים את זה יותר מאיתנו אולי אפילו, אני לא יודע, אבל אנחנו רוצים את זה.
אבל הם לא מסוגלים להגיד את זה, מי שיגיד את זה מיד לקלבוש.
ברור, לכן החובה שלנו הוא לבוא ולהגיד, חברות וחברים, זה האינטרס הלאומי, יש לכם שותפים, האוכלוסייה הפלסטינית, היא רוצה כמו כל בן אדם, רוצה יציבות כלכלית, עבודה, היא רוצה אורח חיים נורמטיבי, ואנחנו רואים את זה, ומי שלא רואה את זה, מי שלא נוסע ביהודה ושומרון, לא מבין את זה, איך שאיכות החיים של הפלסטינים עולה, הם רוצים, הם נהנים מהפירות האלה, שבה יש פה עדיין ישראל שולטת, ועדיין לכן אני חושב שהם ישמחו יותר מכל על ריבונות ישראלית.
ומה תעשה אבל עם הנושא הדמוגרפי? מן הסתם כולם שואלים ושאלו וישאלו, מה אתה עונה להם?
אני אומר שיש הרבה מודלים בעולם, שאפשר לאמץ אותם בצורה של תושבות, בצורה כזאת או אחרת, ואני חושב שהם ישמחו בסופו של דבר, בין אדם, משפחה, ילדים, יותר מעניין אותם שיהיה להם חינוך טוב, שירותי בריאות, תשתיות שאפשר לנסוע בכבישים, שיוכל לקנות אוטו, שיוכל לבנות בית שלו, שהמקרר שלו יהיה מלא, יותר מעניין אותם מאשר האם הוא צריך להצביע לכנסת או לא צריך להצביע לכנסת.
כן, טוב, אנחנו נראה אם הגישה הזאת באמת תתפוס, תמשיך לתפוס.
המחויבות שלנו, של כולנו וגם שלי, היא להציף את הנושא הזה ולבוא ולדבר עליו כאל, אין דרך אחרת מלבד זאת. זאת המחויבות שלנו, לא רק זה, גם להוכיח שזה נכון.
דוד אלחייני, ראש מועצת יש, תתרגל ככה, תגיד את זה הרבה, בסוף גם אתה תתרגל לתואר הזה.
ייקח לי קצת זמן.
בכל מקרה, ראש מועצת בקעת הירדן, לזה כבר התרגלת. תודה רבה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה.
תודה, תודה רבה.
כל טוב.
תודה.
אנחנו נשארים ביהודה ושומרון, ועדת הכספים אישרה אתמול את התקציב לסלילתם של שני כבישים עוקפים, משמעותיים מאוד, אנחנו רוצים להבין את המשמעות שלהם להתיישבות ולמתיישבים. איתנו נמצא על קו הטלפון ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שלום לך.
שלום שמעון.
אז תסביר לנו, עוד כבישים, אנחנו שומעים מדי פעם, פה זורקים זפת ופה סוללים משהו, מה הפעם זה, למה זה כל כך דרמטי?
אנחנו חרטנו על דגלנו מיליון יהודים בשומרון, מיליון אזרחים של מדינת ישראל שיגורו בשומרון. כדי להגיע למיליון צריך כמה, יש לזה כמה רגליים. הדבר הראשון זה תוכניות מתאר שיהיה אפשר לבנות. הדבר השני זה שטח, מה שנקרא היום המאחזים, עתודות ההתפתחות העתידיות, תוכניות מתאר חדשות, קרקע, קרב על הקרקע של שטחי C. הדבר השלישי זה כבישים. בסופו של דבר אנשים, בוודאי במסות, צריכים לנסוע בכבישים טובים, בטיחותיים, ביטחוניים, מוארים, עם קליטה סלולרית, כמו שצריך, כמו בשנת 2019, ולא כמו לפני 70 שנה, מאנו באנו, אין שום סיבה שזה יהיה ככה. צריך להבין שהכבישים הללו, החדשים ביהודה ושומרון, הם לא פתרון רק ליהודים, גם פתרון לערבים, לבעיות של הבטיחות, לבעיות של הפקקים. אבל אם זה לא היה ביהודה ושומרון, אני חושב שבכלל לא היה צריך להיאבק על זה. כאן, לצערי, בגלל שזה ביהודה ושומרון, היינו צריכים לפני שנתיים, אתה גם סיכרת את זה בממה המכובדת שלך, נאלצנו לשבות רעב, משפחות שקולות וראשי רשויות מיהודה ושומרון, יחד איתי היו אבי נעים ראש מועצת בית אריה ומלאכי לוינגר ראש מועצת קריית ארבע לשעבר, ואנחנו שלושה שבועות היינו על המדרכה מול בית ראש הממשלה בירושלים. באמת הגיעו כמעט כל שרי הממשלה ויושב ראש הכנסת וחברי הכנסת, ולאחר שלושה שבועות היה לנו סיכום עם ראש הממשלה על 800 מיליון שקל שבעצם אפשר את ההתקדמות לקראת סלילה של גם עוקף חווארה, גם באזור לב השומרון, אזור גב ההר של השומרון, גם עוקף אל ערוב באזור גוש עציון בואכה חברון, שיקוע קלנדיה באזור ירושלים, ועוקף לובן באזור בית אריה ופדואל, ארבעה כבישים אסטרטגיים, וכמובן גם חלק
מה... 800 מיליון זה מספיק לכל מה שאמרת עכשיו?
800 מיליון כן, זה מספיק, וגם מספיק קצת לתאורה. אני אומר, זה באמת מביך שבזמן ממשלת ימין אנחנו היינו צריכים לשבות רעב בשביל דבר כזה, יחד עם משפחות שקולות, אבל לצערי היינו צריכים ועשינו את זה. ומאז השנתיים האחרונות, מאז, בכל הרשויות, וגם אצלנו בשומרון כמובן, עשינו את העבודה המקצועית, יחד עם המינהל האזרחי, ונתיבי ישראל, ומשרד הביטחון, ומשרד התחבורה, וכל הגורמים הרלוונטיים, גם להשלים את הליכי התכנון והסטטוטוריקה, להשלים את הליכי ההפקעה, היתר סלילה במינהל האזרחי, וכל מה שצריך. ואתמול היה השלב האחרון, של העברת הסכום בעצם ממשרד האוצר למשרדי הממשלה הרלוונטיים, 324 מיליון, שזה אמור לסלילה, להגיע לסלילה של עוקף חווארה, עוקף לב השומרון, לעלות של 250 מיליון שקל או 260 מיליון שקל, והיתרה לעבור של כביש עוקף לובן באזור שמיר אנטיס לכיוון...
הלו? יוסי דגן? רק אני אבהיר, יוסי דגן כמובן בנסיעה כרגע, כי דרכו הוא עובר ממקום למקום, ומה שאנחנו שומעים כרגע זה בעצם, זו בעצם המציאות כאשר אין קליטה סלולרית שעליה מדבר יוסי. הנה, התנתקנו, אנחנו ננסה להשיג את יוסי יותר מאוחר.
בעזרת השם, לטובת ההשלמה של עוקף לובן, מכיוון רנטיס, תומת הכוח, ועד לכיוון בית אריה, בואכה פדואל עלי זהב, מורחין ולשם.
המשמעות של הכבישים הללו, באופן ספציפי, איזה יישובים הולכים ככה לקבל איזושהי תנופה בעקבותיהם?
בעיקרון, ארבעת הכבישים הללו, שההסכם עליהם, קיבלנו את הסיכום עם ראש הממשלה, לאחר שביתת הרעב לפני שנתיים, ישנו את מפת ההתיישבות ביהודה ושומרון, לא פחות. מדובר בשינוי אסטרטגי של מפת ההתיישבות, זה אבן דרך משמעותית בדרך למיליון אזרחי מדינת ישראל ביהודה ושומרון, שכמובן, כמו שאמרתי, וצריך להדגיש את זה, זה לא רק ליהודים. הכבישים הללו גם לערבים, גם ליהודים, גם ערבים נהנים מזה כי אין חקים ואין תאונות. כמובן, שנוסע את המרכיב הביטחוני, שהוא בוודאי שהוא חשוב. צריך להבין, אם נסתכל לדוגמה על מזרח גוש עציון, האזור של נוקדים, תקוע, כל היישובים הללו, לפני הכביש, המכונה כביש ליברמן ואחרי כביש ליברמן, לכיוון הר חומה, לעולם אחר לגמרי, ברגע שהכביש הוא נוח, והוא לא עושה בתוך כפרים, והוא מואר, והוא רחב, המשפחות מגיעות, התושבים מגיעים, ולכן הכבישים הללו בעזרת השם צפויים לשנות את מפת ההתיישבות ביהודה ושומרון, וכמובן, גם ברמה הביטחונית וגם ברמה הבטיחותית, גם ליהודים וגם לערבים אמורים לעשות שינוי, שדרוג משמעותי של כל מרקם החיים, גם בשומרון בפרט ובכלל בכל יהודה ושומרון.
אז אנחנו בצפי לקראת תנופה, מתי נראה את הכלים עולים לשטח?
בעוקף אל הרוב כבר התחילה הפריצה הראשונית על ידי חברת נתיבי ישראל, על ידי טרקטורים שהתחילו לעבוד ממש לפני מספר ימים, וגם בעוקף חווארה ולב השומרון, וגם בעוקף לובן, עכשיו יוכלו לצאת למכרז ברגע שעבר התקציב, כל הנושאים התכנוניים הושלמו, יוכלו לצאת למכרז, ואני מקווה שבמהלך החצי שנה הקרובה, חצי שנה, קצת יותר, כבר יוכלו לעלות כלים בעזרת השם על הקרקע, שזה אומר שבעזרת השם, תוך שלוש שנים וחצי, אפשר לנסוע בכביש החדש.
יפה, אנחנו נעקוב ונחכה בציפייה שדברים באמת ישתנו. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון.
אפשר אולי, בסוכה, צריך להוסיף מילה חשובה.
כן, כן.
מאוד, לגבי המשפחות השכולות היקרות, שגם שבתו רעב לפני שנתיים, וגם אתמול כשהיה דיון בוועדת הכספים והיה חשש יעבור או לא יעבור, הגיעו גם הדס מזרחי שאיבדה את בעלה, ניצב משנה ברוך מזרחי, השם ייקום דמו, בכביש באזור תרקומיה, וגם איציק אבוטבול שאיבד את אשתו, הדס אבוטבול, השם ייקום דמה, ממבוא דותן, בכביש ליד מבוא דותן, ואיילה שפירה, הילדה שנצרפה עם בקבוק תבערה בדרך ממעלה שומרון לשכונת אל מתן, בכביש שהגיעה עם אמה רות, הגיעו יחד איתנו, עברו בין חברי הכנסת, דיברו, אמרו, יש לנו אחריות שלא יהיה עוד אירועים כאלו. אני חושב שאני מעריץ אותם, וצריך להכיר בגבורתם ובזה שהם לקחו על עצמם יחד איתנו משימות חשובות כל כך, ומכאן אני רוצה גם לברך אותם על ההשקעה במסירות הנפש ועל זה שמתוך הצער הגדול שלהם הם חושבות איך לעזור לאנשים אחרים. אני מלא הערכה ומלא הערצה אליהם, ואין ספק שהכבישים הללו שבזאת השם יסללו בשנים הקרובות והרבה הרבה בזכותן.
יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, תודה רבה לך ובשורות טובות, כל טוב. היום מצוין במערכת החינוך יום העלייה. אנחנו רוצים לדבר על ההתמודדות עם הנושא שבעצם כמעט ולא מדובר בישראל. אנחנו עוסקים הרבה בעניינים דת ומדינה, ענייני ביטחון, נושא העלייה כמעט ולא מדובר. אנחנו רוצים לעסוק בו קצת, ואיתנו נמצא על קו הטלפון מנכ״ל ארגון תורה מציון, ארגון שעשרות משליחיו פזורים בקהילות יהודיות ברחבי העולם. זאב שוורץ, שלום לך.
בוקר טוב וגם חג שמח.
כן, חג שמח. קודם כל, מה זה אומר מבחינת מערכת החינוך שלנו? באמת מדברים או שזה איזשהו, מדברים על עלייה או שזה איזשהו... בסדר, שם כזה ביומן, סימנו, רשמנו, שהיום זה יום העלייה ואפשר להתקדם.
אז קודם כל, שאלה מצוינת, יום העלייה, אני חושב שצריך לעורר יותר מודעות לעניין של העולה, קליטת עלייה, וברור שיש יותר מודעות בזה שהגדירו יום העלייה, זה כבר שנתיים שלוש, אבל צירוף זה שהיום זין... מר חשבן, שבעצם יום שתן תל מטר, היום הזה שנקבע, זה קשור לפרשת לך לך, שזה אברהם אבינו, שהעולה הראשון, אפשר להגיד. התאריך מבחינת הכנסת שרצו, זה היה מול להיות י' בניסן, התאריך של הכניסה לארץ ישראל, בתקופה של ישוע בן נון, אבל היום בעצם נבחר ליום העלייה, ואני אפילו אומר סיבה נוספת, כולנו התחלנו להתפלל, תן תל ומטר, ואין סיבה יותר מוצדקת להזדהות עם יהדות התפוצות, עם עולי הרגל, כי אחרת היינו מתחילים להגיד תן תל ומטר לפני שבועיים בשמחת תורה, אבל חיכינו בסבלנות שיחזרו הביתה לגולה, ואומר, אנחנו מתחשבים עם אחינו בתפוצות, וזה שהיום התחלנו טנטה למטה, זה יום מדהים למודעות יתר על הנושא של היום העלייה.
אז הצירוף הזה, אתה אומר, הוא צירוף בהחלט במקום.
בהחלט,
אבל,
כן.
אבל אני רוצה לשאול אותך משנה שעברה, ואולי גם מה שאתה רואה שעומד לקרות במהלך היום הזה, באמת, עד כמה בתי ספר שמים את האצבע על העניין הזה?
אז שנה שעברה במערכת החינוך הדתי, הייתי שותף איתם על כל הנושא של ישראל בתפוצות, ובנינו מערך, אני חייב להצביע בהנהגה של החמ"ד, ובוא נגיד כמה דברים. מה זה עולה? עולה הוא שונה, כי הוא אמנם הוא יהודי, עולה ארצה, ויש אהבה משותף, אבל בוא נגיד שיש שוני, ואם המערכת החינוך יודעת לקבל את השונה, כי בא מישהו מעבר לים ששפה שונה, מפתה, תרבות, אולי אין לו חברים, ואז בעצם מערכת החינוך חייבת לבנות מערכת קליטה בביתי הספר, בתנועת הנוער, יותר רגישות לאתגרים של קליטת עלייה. אני אומר שנעשו צעדים, אני יודע גם בבני עקיבא יש להם תוכנית עמישב, כפי השם, עמישב, ויש יותר ויותר מודעות. אני חושב שהיום יש מודעות לחיילים בודדים בצבא, שעולים בזכות העשייה ברוכה של השליחים של תורה מציון, של בני עקיבא, שברוך השם אחר כך עולים ארצה, ואז אתה יודע, עולה חייל בודד. אני חושב שהחברה, לא רק מערכת החינוך, צריכה לעשות צעדים יותר, כי העלייה זה לא רק התלמיד, זה המשפחה. העלייה היום עומדת על כ-30,000 בשנה, ואפשר לומר שהרוב, כ-20,000, הם מגיעים ממדינות חבר העמים לשעבר, בוא נניח, מעטים באים מהעולם המערבי, 4,000 מאירופה, 3,000 מארצות הברית, 1,500 מדרום אמריקה, אלו לא מספרים גדולים. אבל כל שנה זה בממוצע מגיעים כ-30,000 עולים.
כשציינת את החמ"ד ואת מערכת החינוך, דיברת על האגף הדתי, ואני רוצה לשאול, האם דווקא בגלל מה שאמרת על נושא של קבלת השונה, הנושא הזה כל כך מדובר, בהרבה הרבה מאוד תחומים מדברים על השונה ועל להשוות את היחס לכולם. למה לא תופסים את הנקודה הזאת שאמרת ולוקחים אותה אל כל שאר מערכת החינוך ולא רק במערכת החינוך? כי אני פתחתי היום כלי תקשורת, לא ראיתי שום מזכור ליום העלייה, והנושא הזה של קבלת השונה שכל כך מדברים עליו היה יכול להיות מקפצה נהדרת, לתת התייחסות כללית לנושא הזה, לא רק בבני עקיבא ובחמד.
כן, אז יפה, אז בזה שאתה מראיין אותי, יש יותר מודעות. תשמע, על עולה יש סטיגמה, המפתה, הנה אתה שומע מפתה, אני 35 שנה עוד מעט בארץ, מה שאני עליתי מיד אחרי התיכון.
לא משתחררים מזה, אה?
לא, כי זה משהו בלתי נכון עם זה, יש שפת אמא, יש מפתה מהבית, וברור שיש משהו שתמיד יש שונה אצל העולה, הוא משלם מחיר יקר, ולכן גם השאלה עד כמה החברה מוכנה לפתוח את הלב, את הנשמה לקבל עולים. אתן דוגמאות, זה לא רק בכיתה, זה בחברה, אם אתה מתחבר למשפחה שעלתה, אם חברה שתעסיק תתן עדיפות להעסקה, של מישהו שעלה ארצה, נעשו מאמצים להכשיר אנשים במקצועות שונים, אבל זה אין דיוק, כאילו כל אחד, נניח כל חברה צריכה להקצות איקס מקומות שיהיה העסקה לעולה. כשיוצאים, חברים יוצאים לטיול, תצרפו משפחה חדשה שהגיעה לשכונה, יש צרפתים, זה, כשאומרים עולה זה לא רק מה שנקרא אנשים מסכנים, אנשים בחרו לעלות גם מרצון, מחינוך. יש שני סוגי עלייה, יש עלייה שרואה את מדינת ישראל כמקלט, הם היו בסכנה, ואפשר להגיד, ברוך השם, מדינה קולטת עלייה ועושה עבודה נפלאה, וגם עד היום סוכנות היהודית שאחראית על כך עושה עבודת קודש, ויש גם עלייה מרצון, באנגלית by choice, כאילו בוחרים לעלות, זה בעקבות חינוך, זה בעקבות אידיאולוגיה של חינוך בקהילות ושנים של מודל החיקוי דרך השליח, ואז עולים לכאן. אז מה קורה? אם הם מצליחים, הם נשארים, ואז הילדים מצליחים נשארים, ואז אין איזשהו עניין של מתי אנחנו נרד מהארץ. אבל אם יש בעיה בקליטה, ונניח משפחה מתינק לא מצליחה וחוזרת לתינק, אתה יודע איזה משפיע שלא קל לעלות, לא כדאי לעלות, מדינה לא בעצם סובלנית כלפינו, לא מכילה אותנו, הביורוקרטיה לא באה לקראתנו. ולכן זה צריך להיות שינוי טוטלי גם בתפיסות עולם. מדינה לא הייתה קיימת בלי העולים. המשיח לא תגיע לפני שיהיה קיבוץ גלויות. ואנחנו רואים מול עינינו כל זמן. מי לא מתרגש שרואים את המטוסי אל על שמטיסה לכאן קבוצות עולים, אם זה מדרום אפריקה או זה מאנגליה, או אם זה מבואנוס איירס, ברוך השם. זה מרגש מאוד, אבל זה מחייב אותנו גם להתגייס. ואיך כל אחד יכול לעשות מעשה, אם זה בסבלנות, אם זה בהכלה, אם זה מורה בכיתה, אם זה מנהל עבודה, לקלוט עולים חדשים.
אני רוצה לשאול אותך, זאב, אולי כהמשך למה ששאלתי קודם לגבי שאר החברה, יכול להיות שהיום קשה למכור את העניין הזה של עלייה בישראל, בגלל שכולם רואים היום כדבר מאוד מאוד קל וכמעט זול את הנושא הזה של לרדת מהארץ, לצאת לכמה שנים, ללימודים, להשתקע ברמה כזאת או אחרת, לעשות עסקים פה ושם. זאת אומרת, זה לא רק עניין של זלזול בארץ, אלא גם חלק מזה נובע פשוט העולם הוא כפר קטן, אתה טס מכאן לשם, אתה לא נפרד מהמשפחה למי יודע כמה, אם יצאת לתקופה של עסקים, לימודים או כל דבר אחר. אנשים עוברים מכאן לחוצה, ועכשיו תתחיל לספר להם על עלייה, הם לא מבינים על מה אתה מדבר בכלל, בשביל מה זה נצרך.
יפה, אז שאלה מצוינת. אז בעצם אנחנו חיים בכפר גלובלי, מה יקרה אם מישהו ייסע לאירופה לכמה שנים, והוא ממילא שומע על קשר עם המשפחה, והוא בחר בזה. אז בואו נשתף את הקהל המאזינים, שאי שם יש סכנות גדולות מאוד לכל יהודי, באשר הוא אחד האוכלוסיות שהן בסכנה, זה הישראלי היורד, שמגיע אי שם, אם זה בגרמניה או באוסטרליה, והוא לא מוכן לשלם את העלות של חינוך יהודי. והוא עם המשפחה שלו, והם אומרים, בארץ לא שילמנו, ואז הם הולכים לפאבליק סקול, בארצות הברית. על יד מי הוא יושב? אם כן הוא בפאבליק סקול, לא יהודי כמו בארץ שזה מובן מאליו, אלא אולי קוריאני או יפני או מאגר אחר, או אמריקאי, ואז בסופו של דבר, אוכלוסיית היהודים חשופים להתבוללות, כמו ששאר היהדות התפוצות אם אין חינוך יהודים. ולכן זה היום ונורא, ואסור לנו לעמוד מנגד להגיד, כן, אפשר לרדת מן הארץ לכמה שנים. אותה משפחה שיורדת, אותו בחור שהולך ללמוד רפואה באחד הבתי חולים באירופה, על יד מי הוא לומד, עם מי הוא יתאהב, עם גויה ממולדובה או מרומא, ואז בעצם זה לא וואו, הוא הולך להיות רופא, הוא מסתבך לכל החיים, כי אחר כך מואב ילדים שהם לא יהודים, אז בעצם יפה, כפר גלובלי, אבל יש סכנות וצריך אם כן להציב גבולות, לכן יום העלייה היא בעצם מודעות לאחינו בתפוצות, שאנחנו צריכים גם להמשיך לחנך לקשר לישראל.
אני רוצה להקשות עליך עוד קצת. הנושא הזה של התבוללות מטריד בכלל את העם בישראל. נכון, ואני עוד פעם, אני שם בצד את החמד, שם בצד את בני עקיבא, את כל הקבוצה הזאת. של הציונות הדתית, שאתם נמצאים איתה בקשר, ואתם שולחים את השליחים מתוך הציונות הדתית, וברור הקשר שלכם והשייכות שלכם לתוך המעטפת הסרוגה הזאת. אבל אני שואל, האם את הציבור, אני לא רוצה לומר התל אביבי, הציבור הכללי בישראל באמת מטרידה אותו סוגיית ההתבוללות?
אז זאת שאלה כואבת, כי בעצם יש ניכור, יש, זה לא, זה בא מתוך חוסר ידיעה. שבוע שעבר היה כנס או הייתה ועידה של הסוכנות היהודית עם עיתון הארץ ועוד קרן רודרמן, אוניברסיטה העברית, השתתפתי בה, ובשאיפה לעורר יותר עניין באחריותנו ליהדות התפוצות. אומרים שיש משבר גדול בין ישראל וארצות הברית מסביב לסוגיות שונות, אבל זה אחד הסיבות, כי אין ידיעה, יש ניכור. זה נכון, התל אביבי לא כל כך יודע שיש יהודים שמתבוללים, ולכן חובותינו לחנך לכך.
השאלה היא, גם כאשר הוא יודע, גם כאשר הוא יודע, הוא מזדעזע. ואני אתן דוגמה קטנטנה, ישנו פרומו שחוזרים עליו בתקופה הזאת בכאן 11, זאת אומרת ברשות הממלכתית ויותר לטלוויזיה, היום לא בערוץ מסחרי, שבה רואים ורואים בפרומו הזה או בסרטון הקטן הזה, איזה בחור ישראלי ממושב יצא לסין, הכיר בחורה בשם צ'יצ'י, והוא גר שם, התחתן איתה, הוא שם מלמד ילדים סינים כל מיני משחקי חברה, והוא בעצם מעין הגננת שלהם, וכולם מתפעלים ומוחאים לו כפיים והכל בסדר. והנושא הזה שהוא התחתן עם בחורה סינית לא מעסיק אף אחד, אף אחד לא רואה בזה איזושהי בעיה, וזאת רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה.
אז יש בחברה הישראלית שרואים במעשה הזה כחלק מי, אתה יודע, איזה יופי, תיקון עולם, יוצאים לכפרים בלב אפריקה לעזור, או בסין, כן מתאהבים, לפחות הוא יביא את הערכים של המוסר היהודי וכו' וכו'. אני מסכים, זה כואב הלב, כי יש כאלה שאולי רואים בזה, וואו, איזה כיף, נו לו להחליט. לא, זה אסון. יש לנו בעיה גדולה, שזה נכון, לא כל אחד יודע על האיום הנורא הזה של התבוללות. אם תסתכלו על המספרים, מי שבקהילה אורתודוקסית, הסיכויים שהוא יישאר יהודי גם אם הוא לא יעלה ארצה, אבל מי שלא, המספרים, האוכלוסיות של הזרמים אחרים, הם יורדים, כי הם נחשפים לנישואי תערובת, שזה בעצם ההתבוללות, ההתרחקות מהיהדות, החרשות הזאת היהודית. יש אוכלוסייה שהם לא מזוהה, באנגלית non-affiliated, הם לא מזוהים בכלל. ואז תוסיף לזה הישראלי שמסתובב לו בעולם, שהולך, הוא גם מתבולל. אז זה עוד אפיק שהם לא בכמויות של יהדות התפוצות, אלא ישראלים היהודים, וזה בעצם העניין. אין מספיק מודעות. בזה שאנחנו עכשיו עושים מאמצים, חבר'ה, אפשר לטייל, אבל תחזרו הביתה. נכון שנוסעים להודו, אבל הם נשארים בקהילה, מה שנקרא, ישראלית. אבל מי שהולך למקומות אחרים, הוא חשוף להתבוללות, וזה לא וואו, הוא לומד רפואה, אבל הילדים יהיו גויים, ואני בטוח שאנשים לא מודעים לזה. אני זוכר, הייתי גם מזכ"ל בני עקיבא, לפני מספר שנים, היה איזה שבת בקהילה בסקנדינביה, והזדעזעתי, השליחים במקום אמרו לי, תשמע לשיחה, זה היה ערב שבת, הייתה בחורה נראית תימניה, מדברת עם סבא וסבתא בארץ, ואמרו לי, תקשיב לשיחה, היא מדברת עברית, שפת אם, נכון, זה ככה נשמע, היא סבא וסבתא בארץ, אבל אמרו, היא לא יהודיה, האבא, אתה יודע, יש מתנדבות, באות לארץ, האבא התאהב, התחתן, אבל הילדים הם לא יהודים. אז בעצם מה שקרה, היא נראית תימניה, אבל האמא גויה לכל דבר, ואז היא בעצם לא חלק מעם ישראל. אז יש את ההלכה שקובעת את זה. אז לכן, אתה אומר דברים נכון, אנשים לא מספיק מודעים לכך. איך? יש היום מאמצים שיהיו שותפויות עם קהילות יהודיות, לצאת להיות שליח, אם זה לשנה שנתיים, להיות שליח במחנות קיץ, לצאת בדרך כל הארגונים. אנחנו לא מתחרים זה בזה, אלא יש את הנישות כל אחד ואחד, זה חובה, ואז יחשוף עוד ישראלי למה זה יהדות התפוצות, הוא יהיה שגריר שלהם כאן בארץ, ויהיה יותר מודעות, ואז נגיע ליום העלייה, יותר רגישות לקליטת עלייה, יותר רגישות לאלו שסוף סוף עושים את המאמץ הזה, ובאים לכאן, כי אתה יודע, אני רוצה גם להגיד, יהודים בתפוצות הם לא מסכנים, יש התבוללות, אבל חיים טוב, יש מקומות שלא חסר להם שום דבר, לא בית הספר, לא בית הכנסת, לא עירוב, לא קשרות, אז למה לי לעלות? אז הם באים, הם מבקרים כאן בחגים, מבקרים כאן מדי פעם, אבל לא רע לו, ולכן אם הוא מקריב על כך, זה בעצם כי בסופו של דבר הוא מאמין שכאן יהיה עתיד טוב יותר, או לפחות שהיהודים, הילדים שלהם יישארו יהודים, אבל זו החלטה קשה, כי הוא מוותר על המון המון לחיות כאן, ולכן זה צריך להיות מעמד לאומי א' לקליטה, ב' לשלוח שליחים לכל קצוות תבל, לחפש אותם בקהילות הקטנות, לחשף אותם לזהות היהודית, לציונות, לתכנים, יש את התוכניות להביא סטודנטים לארץ לעשרה ימים תגלית, שאתה רואה סטודנטים, שאתה רואה סוף סוף מישהו בא לשרת הצבא, אז תעשו מאמצים, אני תמיד אומר שאתה רואה עולה, תצדיע לו, כי בעצם הוא לא חייב לעלות ארצה, הוא יכול להמשיך לחיות בניו יורק או במלבון או ביוהנסבורג, אבל בזה שהוא כאן, זה הקרבה גדולה.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת ככה, אולי לסיום, ישראל הרשמית, יש לנו משרד קליטה ועלייה ואנחנו יודעים, אבל ישראל הרשמית מדברת על עלייה, כשאנשים של ישראל הרשמית מגיעים אל הקהילות הקטנות והגדולות, הם מדברים שם, בואו לישראל, ישראל היא הבית שלכם, או שאנחנו לא רוצים לפגוע בנשיא, או בראש הממשלה, או בכל מיני גורמי ממשל כאלה שם, או לא רוצים להתערב בעניינים הפנימיים שלהם, או חוששים שאולי הם יגידו ליהודים שיגיעו אליהם, וכל כל מיני שיקולים מהצד, שמשתיקים בעצם את השליחים הרשמיים של ישראל?
אז כל מקום הוא שונה. אם זה מקום של, אתה יודע, היהודים הם לא בסכנה, אז חובתנו לחנך לעלייה, אז אפילו בריש גלי, כאילו חבר'ה תלו ארצה, כי אם לא, הם מפריז, הם יהגרו ללונדון או למונטריאול, ואז לך תדע מה יהיה איתם. אז יש דברים כאלו, יש ירידי עלייה, כן צריך לפעול אפילו חברות, בנקים, הם מגיעים לקהילות, ואז זה בעצם גלוי. יש מקומות, קהילה בעצם אומר, אפשר, שליחים, תחנכו, עברית, ציונות, יש מה שנקרא, don't say the A word, אל תגיד את המילה A, מה זה A? עלייה, רק אל תדבר על עלייה, ולכן בעצם אתה צריך לחנך כדוגמה אישית, מודל לחיקוי, השליח חוזר, הוא שומע על קשר, הוא מזמין אותם לכאן, לאט לאט, הם באים לתוכניות בקיץ, בחורף, הם באים לכאן לתוכניות של שנה בארץ, באים לבקר, ואז מחליטים לעלות, ויש ברוך השם סיפורי עלייה, שאנחנו מדברים על סיפורי עלייה מהמערב, זה דרך חינוך, דרך האידיאולוגיה, דרך החום והאהבה, וברוך השם זה כן מאוד משפיע. הייתי בחתונה שלשום של ראש הכולל שלנו ממוסקבה, יושב על ידי בשולחן יהודי בשם מיכאל, שעלה לפני מספר שנים, הוא אמר, לא הייתי עולה אם לא הייתי קשור לשליחים במוסקבה, לא הייתי קשור ליהדות אם לא הייתי לומד איתם, והופתעתי לטובה שהקליטה שלי היא טובה, אני מתפרנס בתחום המזגנים, אשתי עובדת, הילדים כבר גדלים, בעצם מי שמגיע לכאן, הוא מאוד יכול להצליח, ואין סיבה שלא יצליח, אבל צריך להגיע אליו. ולכן אנחנו משתדלים כל הזמן לעודד אנשים לצאת לשליחות, שיהיו פרוסים במקומות השונים, כי דרך השליחים, דרך השולחן שבת, דרך הבית מדרש, דרך הסניף, דרך הכיתה, הם מתקרבים לשליחים, מתקרבים לעברית, ליהדות, לציונות, ואז באים לכאן. מחייב את החברה בארץ לעשות את הצעד הנוסף. הגיעו לכאן לקבל אותם, לקלוט אותם. אני כן רוצה להגיד, פרשת השבוע, לך לך. מי שעולה ארצה, יש לו הקרבה, הוא צריך לעזוב לא רק את הארץ, גם את המולדת וגם את הבית של אבא ואמא. וזה לא קל. אני באופן אישי, אתה יודע, אני יכול להגיד את זה רק למחיש. אני 35 שנה עוד מעט בארץ. אתה יודע שהייתי עוקב אחרי הטיסות מתל אביב ליוהנסבורג כל שבוע, אם חלילה יקרה משהו ביוהנסבורג, אז אני, אתה יודע, המשפחה עדיין שמה, אמי קבורה שמה, זה הקרבה הגדולה. ולכן בן אדם כן צריך לדעת שזה מאמץ, הוא בוכה לעתיד, מי שבעיקר ייהנה מזה זה דור הבא. הילדים שכבר יגדלו כאן, יהיו צברים, בעזרת השם, יהיו מעורבים בחברה. אבל זה מאמץ כולל של כולנו, של החברה, של המוסדות, גם ישראל, גם לתפוצות, ויום העלייה מבליט את כל הנושא הזה של אחינו בתפוצות, אחר בתפוצות שברוך השם הגיעו לכאן, ואז דבר ברכה שתן תל ומטה, שאנחנו נהנה מהגשמים כאן ונדאג לכל העולם, אבל עוד הרבה עבודה צריכים לעשות.
זאב שוורץ, מנכ"ל ארגון תורה מציון, יום העלייה, היום הזה, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה לך, כל
טוב. שלום, שלום. דוח של ארגון העבודה הבינלאומי מזהיר מההתחממות הגלובלית שתאיים באופן ממשי על פריון העבודה בעולם כולו, זאת אומרת, תהליך ההתחממות בכדור הארץ, פשוט כדי שנבין במה מדובר, הוא יגרום לכך שחלק מהאנשים פשוט לא יוכלו לעבוד בתנאי מזג אוויר קשים, ובמקומם יגיעו רובוטים. אז הפתרון הזה אולי הוא טוב לסוגיית ההתמודדות עם מזג האוויר הקשה, אבל האם המשמעות היא שהרובוטים יחליפו את בני אדם? זאת אומרת, פיתורים המוניים בכל רחבי העולם, עלייה דרמטית של שיעורי האבטלה. אנחנו רוצים לתהות על השאלה הזו, ואיתה נמצא על קו הטלפון, מנכ"ל חברת ABB ישראל, רונן אהרון, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
החברה שלכם עוסקת בהיערכותו, אפשר לומר כך, של עולם התעסוקה והטכנולוגיה לעתיד, ואז בוא תגיד לנו, צריכים להיות מודאגים או אפשר להירגע?
תראה, אני חושב שכשחושבים על זה, רוב ההמצאות והפיתוחים הגדולים שנעשו על ידי האנושות נועדו בעצם להחליף בני אדם במשימות רוטיניות, כמו שימוש בטרקטורים בחקלאות, או שימוש במכונות בקווי ייצור סדרתיים, או אפילו שימוש במחשבים. זאת אומרת שהדיון הזה סביב החלפה של אנשים במכונות והסכנה שאנשים חשים, אפשר להגיד אולי סכנה אמיתית, שהם יחלופו על ידי מכונות, כבר הדיון הזה כבר קיים למעלה מ-100 שנה. אבל כשאתה מסתכל על כמות המועסקים בשוק, הוא גדול יותר מאשר הוא היה לפני 50 ו-100 שנים. ואני יכול להגיד שהדוגמה הכי טובה היא ארצות הברית. בתחילת המאה ה-20, סדר גודל של 40% מכוח העבודה בארצות הברית עסק בחקלאות, והיום פחות מ-2% מהאוכלוסייה האמריקאית עוסקת בחקלאות. זה אומר שכמה מיליוני חקלאים מאכילים אומה שלמה של סדר גודל של 320-330 מיליון איש, ואני יכול להגיד שזאת העדות הטובה ביותר שגם כניסה של טכנולוגיה, שוק העבודה לא רק שהוא הצטמצם, אלא התרחב למקורות העסוקה שלא היו קיימים, או שהיו נגישים אולי רק לאנשים עשירים. אז אני יכול להגיד שההתמודדות עם הנושא הזה של החלפה של אנשים על ידי מכונות, כבר הייתה קיימת. ואני יכול להגיד שהסיבות, כשאנחנו מסתכלים מהם בעצם הסיבות העיקריות, להתרחבות שוק העבודה, כי זאת בעצם השאלה, מה ההיסטוריה הראתה לנו. אז אני יכול להגיד שהסיבות להתרחבות של שוק העבודה, גם כשבני אדם מוחלפים על ידי מכונות, זה קודם כל היצירתיות, והגאונות האנושית, להמציא את עצמה כל פעם מחדש ולפתח תחומי עיסוק חדשים שלא היו. אם אתה מסתכל על תחומי עיסוק כמו ביטוח, נושא של חופשות בחול, הרבה, כל מה שקשור במחשבים, טלפונים, אלה דברים שלא היו עד לא מזמן. אז וסביב אותם מקורות תעסוקה, או נקרא לזה תחומים חדשים, יש עיסוק שלם סביב הנושא הזה. והדבר השני שאנחנו מזהים זה בעצם חוסר סבירות הרטון של האנושות מהמצב הקיים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, בני האדם נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בצריכה שלא יודעת שובע. אז אני יכול גם בעניין הזה לתת לך נתון די מעניין, שעובד ממוצע שרוצה להשיג את רמת החיים שהייתה בתחילת המאה הקודמת, יכול לעשות את זה היום על ידי עבודה של בין 15 ל-18 שבועות בשנה. זאת אומרת, שליש מהזמן. אבל רוב האנשים לא בוחרים לעבוד רק שליש מהזמן, כמו שבדרך כלל קורה, אלא בוחרים לעבוד אינטנסיבי וקשה כדי להשיג את השפע הטכנולוגי שמוצא להם. אז שפע חומרי, אני יכול להגיד, מעולם לא ביטל את תחושת המחסור הנתפסת. אז אם אנחנו מסתכלים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיפה של מהפכה טכנולוגית, שבעצם תשנה את הדרך שבה אנחנו חיים, עובדים, מתקשרים אחד עם השני, ו... אני לא יכול להגיד שכולם יודעים, או לא, לא היה דיון סביב הנושא הזה, אם היינו יודעים בוודאות מה הולך לקרות. אבל הנתונים שהצגתי לך מקודם נותנים לך איזשהו מידע לגבי מה שהיה בעבר, מה ההיסטוריה עומדת, מה ההיסטוריה, מה קרה בהיסטוריה. ואם אנחנו מסתכלים על על המהפכה התעשייתית הרביעית שאנחנו כבר נמצאים בתוכה, קצב השינוי שהדברים מתרחשים הוא הרבה יותר מהיר ממה שהיה במהפכות, שלוש המהפכות התעשיותיות הקודמות, וכמו שאמרתי, קשה לדעת איך זה יתפתח, אבל יש כמה דברים שמאוד ברורים בעניין הזה. כמו שאמרתי, שינויים דומים קרו בעבר. החשיבות של בני אדם גדלה ככל שנכנסת יותר טכנולוגיה לחיים שלנו.
זאת אומרת, המעורבות של מוח היא הופכת להיות יותר דרמטית בהפעלת כל המערכות.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. כי אם אתה פורד בעצם תהליך ייצור, או כל תהליך עסקי אחר למודולים סדרתיים, אז אם בתהליך הזה בני אדם שיש להם יכולת יצירתית, יכולת לקבל החלטות, ועוד הרבה מאוד יכולות של הרובוטים, כמובן אין היום, וגם בטווח הקצר אנחנו לא חושבים שיהיה להם, אז החשיבות של בני האנוש היא תהיה הרבה יותר גדולה בתהליך הייצור. והדבר השלישי שרציתי להוסיף, זה שישנה חשיבות מכרעת למהלכים שיבוצעו על ידי מוסדות המדינה, להצלחה הכלכלית של חדירת טכנולוגיה, ועל זה אני יכול להגיד לך, שאם אנחנו בעצם רוצים לחזק את התעשייה המקומית ולמנוע בריחה של מפעלים לחול, וכמו שאנחנו גם רוצים להיות יעד להשקעות בינלאומיות, אז אני יכול להגיד שמוסדות המדינה, ממשלת ישראל, נדרשת כמובן לעודד בעלי מפעלים להטמיע רובוטיקה ומכון טכנולוגי מתקדם. אני יכול להגיד למנות כמה אפשרויות בעניין הזה, זה הענקת סובסידיות למפעלים שמטמיעים טכנולוגיה, היא כבר קיימת היום. אני יכול להגיד שרשות החדשנות יצאה עם תוכנית השקעה למפעלים יחסית קטנים שמטמיעים טכנולוגיה מתקדמת. אפשר כמובן להפחית מיסים או עזרה כספית בהשקעה. דבר נוסף חייב לבוא יחד עם הענקת הסובסידיות או המענקים האלה או ההשקעות האלה שנעשות על ידי המדינה, וזה בעיניי התפקיד הכי חשוב, זה הכוונה והברכה של למקצועות החדשים שאני יכול להגיד לא ניתן לקודד אותם או להחליף אותם על ידי רובוט. זאת אומרת, יגיעו מקצועות חדשים, וככל שאנחנו נזהה את הדברים מוקדם יותר, אז אנחנו נוכל כמובן להערך
טוב יותר. יש כאלה דברים באמת שרובוטים אף פעם לא יוכלו להחליף?
לגמרי.
תן לי דוגמה.
מקצועות כמו הנדסה, תכנון, תכנות, שיווק, מכירות,
תכנות? רפואה. כל הנושא של תכנון לא יוחלף על ידי רובוטים שיש להם את כל מאגרי המידע ויוכלו לתת בסופו של דבר את הסיכום היעיל, המקיף, הטוב ביותר ללקוח?
אז אני יכול להגיד לך שגם הבינה המלאכותית שאנחנו מזהים שתופסת יותר ויותר מקום, נקרא לזה בתהליכים שאנחנו או יישום של אלגוריתמים מתקדמים, עדיין לא הגענו למצב שרובוט יודע לתכנן גשר, או רובוט יודע לתכנן מתקן הנדסי, או רובוט יודע לתכנן רובוט. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש רחוקים משם. אני יכול להגיד לך...
רפואה. רופאים לא יוחלפו על ידי מערכת שתדע, כמו שיודעת היום, אולי... קצת יותר מתקדם כמובן, אבל יודעת לזהות את המחלה, יודעת לתת מתוך מאגר המידע ומתוך שיקולים אוניברסליים להגיע למסקנה הכי יעילה לטובת הבן אדם, ולהכניס אותו לתוך המכונה שתטפל בו ללא מגע יד רופא. זה לא יקרה?
יש סיכוי שזה יקרה, אבל לא בטווח הנראה לעין. זאת אומרת, יש, בוא נגיד, כל מיני בסיסי נתונים, הרי אנחנו מדברים בעצם על סוג של בינה מלאכותית שתדע לזהות כל מיני דפוסים של דברים שחוזרים על עצמם או קורולציות בין דברים שקורים, אבל גם אם זה קיים בסופו של דבר את היכולת המקצועית של הרופא לדעת לנתח את את המקרה הספציפי של החולה שנמצא מולו. אם זה, אני יכול להגיד, כל בעיה שהיא בגוף של הבן אדם, אנחנו לא מזהים כרגע שיש יכולת כזאת מתקדמת של בינה מלאכותית שיודעת לזהות את זה היום. יש סיכוי, אני יכול להגיד, כמו שאמרתי, שזה יגיע. אבל זה לא,
לא בקרוב, לא מחר
אנחנו
בבוקר.
רחוקים, אנחנו ממש ממש רחוקים. אני יכול להגיד לך שככלל המקצועות שיעלמו, ויעלמו מקצועות, זה אני יכול להגיד בוודאות, הם מקצועות שקל יחסית לקודד אותם בתוכנה, כי הם רוטיניות, כמו עבודה בקווי ייצור, עבודה פקידותית, מחירה בחנות, אלה דברים ש... שלא יהיו בעתיד. אנחנו רואים גם כניסה של רכבים אוטונומיים, ואנחנו רואים כניסה של רובוטיקה. זאת אומרת שהתחומים האלה יהיו תחומים שרובם יעשו על ידי מכונות, אבל אני יכול להגיד לך, יש עוד מקצועות שאני יכול להגיד לא דורשים השכלה נרחבת, וגם שלא יעלמו בטווח שנראה לעין, כמו מקצועות של שירותי הסעדה, ניקיון, שירותי סיעוד. אני לא רואה רובוט שמטפל בקשיש, זה לא, אנחנו לא שם.
רגע, מראיינים, בוא, התחלתי להיבהל. מראיינים יוחלפו על ידי רובוטים? זאת השאלה הגדולה. שלי לפחות. לא, אז אני יכול להיות רגוע.
אתה יכול לגמרי להיות רגוע, okay. גם מראיינים כמוך וגם מראיינים שמראיינים אנשים למקומות עבודה, אין סיכוי ש... בטווח הנראה לעין שתוחלף על ידי רובוט.
עכשיו נרגעתי, אבל אני רוצה לחזור רגע ברצינות. לכל הנושא הזה של השינויים, האם האוכלוסייה המבוגרת יכולה לעכל את השינויים האלה, לעשות את חילופי המקצועות האלה, בגילאים קצת יותר מתקדמים?
אני חושב שזאת שאלה מאוד טובה ומאוד חשובה, והתשובה שלי עליה זה שחלק מהמקצועות כן אנשים מבוגרים יוכלו לעשות את השינוי. אני יכול להגיד שהיום תוחלת החיים כמובן שהיא עולה מדי שנה, אנשים הם, אפשר להגיד באופן כללי, יותר בריאים, היכולת שלהם ללמוד, והיכולת שלהם לנתח דברים, והיכולת שלהם לקבל החלטות, והיכולת שלהם להתנהג או להוביל מהלכים יצירתיים, היא לא כל כך יורדת עם הזמן, אלא להפך. אנשים חיים יותר, אבל זה דבר צריך לשים עליו את הדעת, והתשובה שלי בעניין הזה זה שככל שאנחנו נקדים את התובנה שהעולם סביבנו משתנה, והדברים קורים סביבנו, והחיים שלנו משתנים, והדרך שבה אנחנו מתקשרים, הדרך שבה אנחנו עובדים, ככל שאנחנו, כשאני מתכוון אנחנו, אמרתי בפירוש מוסדות המדינה, יבינו את זה יותר מהר, היכולת שלנו להתמודד עם הבעיה הזאת, וזה לא שלא תהיה בעיה, תהיה בעיה, היא תהיה הרבה יותר טובה, כי אנחנו כבר רוחים מראש.
אוקיי, אז התחלנו להירגע טיפה. אגב, סתם ככה ממש לסיום, אני אשאל אותך, יכול להיות שאנחנו, אמרת שבעצם כל הזמן השאלה הזאת מטרידה והטרידה אותנו במאה השנים האחרונות, האם הטכנולוגיה תחליף לבני אדם, יכול להיות שאנחנו מבועלים עכשיו בגלל הסרטים, המחשוב, שכל הזמן יראו לנו עולמות שבהם יש רובוטים שמשתלטים, ואיפשהו זה נכנס לנו לתודעה בתור איזה משהו מאיים?
לגמרי. כמו שאמרתי, ב-1900, בתחילת המאה הקודמת, 40% מהאוכלוסייה האמריקאית עסקה בחקלאות. ואותם עיקרים עמדו בפני, בדיוק בפני אותה דילמה, רואים שנכנסים קומביינים, היום מדברים בכלל על קומביינים אוטונומיים. אני חושב שאתה צודק במה שאתה אומר, אבל אני רוצה להוסיף לך עוד איזה נתון מעניין, היא שהערכה היא שתוך 20 שנה ייעלם לגמרי היתרון של ייצור במדינות שבהן תשומות העבודה נמוכות. ואני יכול להגיד לך שהמדינה שהבינה את זה יותר מכולם היא סין, וזה נתון די מדהים שהיום כל רובוט רביעי נמכר בסין, שהיא נחשבת כביכול כמדינת שעלות כוח או תשומות העבודה יחסית נמוכות, אבל הם הבינו את זה. ואם אנחנו לא נשכיל לעשות את זה, אני יכול להגיד לך שמפעלים נסגרים ומפעלים ייסגרו עקב חוסר יעילות ועלויות ייצור גבוהות. אז אנחנו באמת צריכים לקחת את הגורל שלנו בידינו.
יפה, אז נקווה שכמו שאמרת, מקבלי ההחלטות שם בצמרת, מקשיבים לדברים האלה, מודעים לדברים האלה, ורואים קצת יותר מאורך הקדנציה הבאה, ומסתכלים קדימה. רונן אהרון, מנכ"ל חברת ABB ישראל, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה.
שלום.
יום טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לשר התיירות יריב לוין. לראש מועצת יש"ע החדש דוד אלחייני. ראש מועצת שומרון יוסי דגן. לזאב שוורץ. לרונן אהרון. לכם על ההזנה, עשו בחיילים טובים, בשורות טובות. להשתמע.